פרשת השבוע, פרשת וירא, במידה רבה היא סביב דמותו של יצחק. בתחילת הפרשה אנחנו מתבשרים על לידתו של יצחק. יצחק נולד בפרשת השבוע שלנו, וגם בגלל יצחק מגרשים את ישמעאל, ובשיאה של הפרשה יצחק ואברהם עולים להר המוריה לעקדת יצחק. וכשמופיע אב, מופיעה דמות, יש את כל האטמוספירה, את כל הרקע מסביב, שוודאי מותאם ובא לומר לנו מי הדמות שעכשיו באה להופיע. בסוף הפרשה, כאשר אברהם עומד בניסיון של העקדה, והמלאך קורא לו, אל תשלח ידך אל הנער, עמדת בניסיון, כלומר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מטרת כל ניסיון העקדה הייתה לברר את המידה שנקראת יראת אלוקים. זאת הייתה המטרה. עמדת בניסיון. זאת אומרת שכל האירוע הענק הזה של עקדת יצחק, מטרתו היראה. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. בנושא היראה מופיע בפרשתנו בעוד מקומות. אברהם מגיע לארץ פלישתים יחד עם שרה, ונאלץ לשקר ביחס לדמותה, אישיותה של שרה, ושואל אותו אבימלך, למה עשית את זה? אומר אברהם, אין יראת אלוהים במקום הזה, אין לכם יראת אלוקים. אתם יודעים מה זה אם אין יראת אלוקים? אתם הורגים אותי, אי אפשר לתת בכם שום אמון. יראת אלוקים מופיעה פרשתנו כשיא השיאים. כל עקדת יצחק, כל האירוע הגדול הזה, כל ניסיון בשביל להוציא את המדרגה העליונה הזאת, ירא אלוהים אתה. ואותו מילה, אותו משפט, יראת אלוהים, בדיוק, ירא אלוהים, יראת אלוהים מופיעה פרשתנו כבסיס הכי נמוך, הכי אלמנטרי. בלי יראת אלוהים, והרגוני על דבר אשתי. יראת אלוהים מופיעה בפרשתנו בעוד תחנות, כבר בתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה מגיעים האורחים של אברהם, מבשרים לו באלוני ממרא, הנה בן לשרה אשתך. ותצחק שרה בקרבה, צוחקת בלב, זה לא יכול להיות. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צוחקה שרה? למה היא צוחקת? ותחחש שרה, שרה מכחישה, לא צחקתי. לא נכון, לא צחקתי. למה? כי ירא, מרוב יראה, שרה ממנו. מה זה הדבר הזה? מוזר? שרה ישאירה, ירא, וכן היא מכחישה. לא, לא צחקתי. נושא היראה, יראת העונש, מאוד בולט בפרשתנו. סדום, איזה יראת העונש. היראה מופיעה בשיא הכוח שלה, בשיא העוצמה והאימה שלה. יראה. כלומר, האטמוספירה של פרשת השבוע, הרקע של פרשת השבוע זה יראה. וברקע הזה של יראה מתחילת הפרשה ועד סופה, זה הרקע שבו יצחק צומח. יצחק, שצריך להבין מי זה יצחק. יעקב מסביר לנו מצוין מי זה יצחק. הבן של יצחק, פעמיים. מגדיר לנו בדיוק מי זה יצחק. פרשת ויצא, בסוף הפרשה, בסוף פרק למד א' בספר בראשית, לבן הרבי נשבע באלוהים שלו. כדרכם של אומות העולם נשבעים כל אחד באלוהים שלו. וגם יעקב נשבע באלוהיו. וכשיעקב נשבע באלוהיו, מה כתוב? וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. במקום להגיד הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד ריבונו של עולם אלוקים, יעקב אומר פחד יצחק. פחד יצחק זה הקדוש ברוך הוא. ואת יצחק מבחינת יעקב אבינו, אמרת יצחק, אמרת יראת. שצריך להישבע ביראת שמיים, ואז אירוע של יראה, פחד יצחק. הביטוי הזה, פחד יצחק, כשם לריבונו של עולם, כשם לקשר עם הקדוש ברוך הוא, מופיע גם בפרשת ויגש. פרשת ויגש, יעקב יורד למצרים, ובדרך מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, וגם שם, תוך כדי היראה, תראו ככה, אני פספסתי את זה, זה לא פה. טוב, אני אמצא את זה בעזרת השם. יש עוד מקום אחד שמופיע פחד יצחק, ונשמע ממני עכשיו. בכל אופן, פחד יצחק מופיע בפרשת ויצא, ויש עוד מקום, עכשיו אני לא מוצא אותו, שגם שם יעקב, כשהוא מדבר על ריבונו של עולם, הוא מזכיר פחד יצחק. עכשיו לא מוצא את זה כרגע. יצחק זאת יראה. אם אברהם מידתו אהבה, חסד לאברהם, יצחק מידתו יראה, ואנחנו רוצים לברר מה יראה. יראת השם היא חוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. השורש לכל החוכמה זה היראה. גם בתחילת ספר משלי, רוצה שלמה לומר לנו שצריך ללמוד להיות אנשים שלומדים בחיים שלהם, שיש להם דעת וחוכמה, ממש ממש בתחילת ספר משלי, אומר שלמה, יראת השם ראשית דעת. מי שרוצה שיהיה לו דעת, יראת השם זה ראשית הדעת. ראשית החוכמה, יראת השם, אומר דוד בתהילים. פה במשלי, יראת השם ראשית הדעת. למה זה ההתחלה? מה זה השורש? למה זה היראה? זה השורש לכל הדעת. כל החוכמה. אז אולי בשביל להדגים למה יראה זה השורש לכל החוכמה, אני אספר לכם סיפור קצר. וקצר, אל תפחדו. אני חושב שהוא מבוא להמון המון עניינים. פעם קראתי איזה מאמר הרבה שנים, ובמאמר הזה כותב המאמר ציטט רמב״ם ביד החזקה, רמב״ם בהלכות, ריגשה עליו מגמרה מפורשת, הגמרה מפורשת נגד הרמב״ם. זה מעשים בכל יום, זה לא דבר אנחנו מכירים את זה. והוא אומר זה קושיה חזקה מאוד ואין מה לעשות, זה קושיה ממש חזקה הרמב״ם, הגמרה מפורשת. אז הוא כתב שכנראה הרמב״ם היה עייף כשהוא כתב את זה. היה עייף. כך כתוב. אנחנו בני אדם, כולנו לפעמים עייפים, זה קורה לכל אחד לפעמים שסדר בוקר שלו לא היה הכי חד, וגם הרמב״ם, באותו בוקר שהוא כתב את ההלכה הזאת, הוא לא היה אחד על עצמו, הוא שם לב, שכח את הגמרא הזאת, אז קורה, הוא בני אדם. מה הבעיה בדבר הזה? שאין לך יראה, כלומר, אם אתה לא מסתכל על הרמב״ם ואומר, תשמע, הרמב״ם זה ליגה אחרת, זה סדר גודל אחר, זה עוצמה אחרת, מה שקורה לך, שאתה מפסיק לשבור את הראש, שאתה לא מתעמק, שאתה לא מחפש פתרון, שאתה לא מחפש יישוב. זאת אומרת שהפסדת את החוכמה. כל פעם שאין לך הסתכלות של יש פה גודל, אתה נהיה טיפש. כלומר, אתה מפסיק להחכים. יש אירוע היסטורי. אתה אומר, טוב, מה אירוע היסטורי? היסטורי, אתה יודע, קורים דברים בעולם, יש הרבה דברים שקורים, קורה ככה, קורה ככה, אבל קורים. אין פה בעולם איזה יד מכוונת, אין פה איזה משמעויות לדברים, אין גודל במציאות. אם אין גודל בהיסטוריה, אז אתה עובר ליד האירועים והאירועים עולים לך, ואתה לא מחפש את המשמעות שלהם. אז אתה לא תמצא את החוכמה, את העומק שתמון בהם, כי בכלל אין לך ואמינה שיש גודל, אין לך שאלה. אין איזה סוד שאתה רוצה למצוא אותו, כי אין גודל. אם אדם אומר המלבים בתחילת ספר משלי, אם אדם מסתכל על הטבע, הוא רואה תופעת טבע לא מובנת. הוא אומר, טוב, מה לעשות? יש הרבה דברים בטבע לא מובנים. הטבע זה בסך הכל איזה מכונה עובדת איכשהו. קורה, כמו כל מכונה, כמו כל מערכת אחרת. אבל אם אתה אומר, ריבונו של עולם, הוא ברא את העולם בחוכמתו. קדוש ברוך הוא, כולם בחוכמה עשית. תשמע, העולם הזה זה לא משהו, זה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו ברא. לא יכול להיות שהתופעה הזאת סתם במקרה קרתה, ויש פה תופעה טבע בלי חוק מאחוריה, בלי איזה, בטוח יש פה איזה משהו, בטוח יש איזה סיבה לתופעה הזאת, סיבה פיזיקלית, סיבה ביולוגית, בטוח יש פה איזה חוק. אבל אם אין לך יראה, אבל בסוף גם אין לך חוכמה. הרצון להבין הוא תוצאה של יראה. כל הרצון להבין, כל עולם הבינה, כל עולם ההתבוננות וההבנה והבינה הוא תוצאה של יראה. יש פה איזה משהו גדול, יש פה סודות, יש פה חוכמה ענקית שהיא נעלמת ממני. דברים הרבה יותר גדולים. מה שראיתי עד היום זה לא הכל, ומה שהבנתי עד היום זה לא הכל. בבקשה. כל יראת השם גורמת לחוכמה. כלומר, אם אני אומר, השם ברא את העולם. לא, פה הכל מלא חוכמה, לא יכול להיות סתם. לא יכול להיות פה סתם. ריבונו של עולם ברא את העולם. אז אני לא מוכן לקבל תשובה, תשמע, יש פה, אתה יודע, זה החוק, אתה יודע, משהו שאתה יודע, לא הלך. מה לא הלך? קדוש ברוך הוא ברא את העולם, בחוכמתו, האינסופית. אני לא מוכן לקבל תשובה כזאת שטחית. כל המדע, כותב הרב קוק, בתחילת מידות, במידות ראייה, תחילת ערך יראה, כל המדע זקוק ליראת שמיים. כי אם אין יראת שמיים, אז המדע לא מתאמץ למצוא את העומק. כי כמו שאנחנו לפעמים עושים טעויות ודברים לא הולכים לנו, אז קורה, לא יכול להיות. לא יכול להיות בטבע, לא יכול להיות בהיסטוריה, לא יכול להיות. בטוח יש פה איזה משהו. כמו שאתה לא מוכן לשמוע שהרמב״ם טעה. אתה יכול להגיד, טועה. כל הדבר לפעמים אתה יודע שלא. אז אתה פירקת את כל החוכמה שלך. אתה נהיה. זאת נקראת, זה נראה, זה נקרא יראה. והאלטרנטיבה זה בעצם להפסיק לשאול שאלה. כי אם אתה שואל שאלה, אתה יוצא מנקודת הנחה שיש פה כנראה איזה חוכמה, יש פה משהו. יש מה לשאול. ואנחנו מעדיפים לשאול. גם אם אין לנו פתרון לשאלה. כי אם אני שואל שאלה, אני מתעמק. אני מחפש. אז זה מצוין שהוא שואל, אנחנו נשמח שהוא ישאל. לשאול זה הכי טוב בעולם. לשאול זאת אומרת שיש לך עירה, זאת אומרת שאתה לא מוכן להגיד אין הסברים, אין תופעות, זה הכל סתם, מקרי, שטחי. כשלא שואלים שאלות, זאת אומרת, אתם מקורת ההנחה שאין פה חשיבה. במקום שאין חשיבה, אין מה לשאול, למה אתה שואל? הכל קורה כרגע בלי לחשוב, אז מה אתה שואל? אתה רוצה להבין? אין מה להבין פה. לשאול זה שאני רוצה להבין כי יש כנראה משהו שאני צריך להבין. השאלה אם אתה ממשיך לשאול שאלות. אם אתה שואל ואתה מבקר, זה טוב מאוד, כי אתה תתעמק, אתה תחפש, ולא תחדל, למצוא, ולחפש דברים יותר עמוקים, ויותר כוללים, ויותר משמעותיים. אז תחפש עוד. לפחות זה יציק לך בחיים. אבל אם אתה תמשיך לחפש, בטוח תהיה קצת יותר נבון, וקצת פחות אטום וטיפש מה שהיית מקודם. למה אתה נשאר נוצרי? אל תשאר נוצרי, אני לא אתכוון מה אתה רוצה. הבעיה בנצרות, אתה דיברת עם נוצרים פעם? אז הבעיה העיקרית בנצרות זה שלא אסור לשאול שאלות. כבר יותר מ-2000 שנה שאסור, אבל ממש אסור לשאול שאלות. כלום. אף שאלה אסור לשאול. כלום. אתה בבית המדרש שואל, אין, אסור. מי שישאל שואל, אסור. בכל הנוצרים. מי ששואל באמת, כי הוא יוצא מנקודת ההנחה שיש פה גודל. אם אני שואל, אני רוצה להבין, לא יכול להיות שזה סתם, לא יכול להיות, יש פה איזה עומק, יש פה משהו, מטריד אותי, מעצבן אותי. למה? כי זה לא, אני לא מוכן לקבל תשובה שטחית. לא מוכן לקבל תשובה נמוכה, כי למה? כי אני יוצא מנקודת ההנחה שיש פה משהו. טוב מאוד. זה בדיוק היראה. היראה זה נקודת המוצאה, אני מסכים לך, זה תכונת היסוד שטבועה עמוק בנפשנו, משהו עמוק מאוד פה בתוכנו, שאומר, בטוח יש. וההפך הוא יותר גרוע. כי ההפך זאת התימות. פרשת השבוע שלנו מדברת על צחוק. מה זה לצחוק? לצחוק זה לומר, לא יכול להיות. למה יכול להיות? ראיתי הכל כבר בחיים שלי, הבנתי כבר הכל, לא, אני מכיר הכל, לא יכול להיות. למשל, כשמגיע לוט ואומר לשני החתנים שלו, תראו, אנחנו בסכנה, תחו את הראש, תחו את העיניים, תחו את הלב, המצב נורא והיום, עוד רגע סדום נהפכת. או שנעשה תשובה, או שנברח מפה. מה כתוב? והיא כי מצחק בעיני חתנה. צחקו עליו הפנים. מה אתה ממציא? מי שמע על דבר כזה? לא ראינו בעולם בחיים שלנו דבר כזה שעיר נהפכת, ומשחיתים את העיר, והכל מתהפך, ויוצא גופרית מהשם. מה אתה מדבר על סיפורים? אין דברים כאלו בעולם. אין דבר כזה. אנחנו ראינו הכל, מכירים הכל. מי שמכיר הכל ויודע הכל, אז הוא מזלזל. הוא מזלזל בכל מידע חדש, בכל אפשרות שאולי יש איזה סוד, אולי יש משהו שאתה עוד לא יודע, אולי יש משהו נעלם. הוא אטום. מה קורה למקום אטום? זה מקום שלא רוצה לשאול שאלות. מה הבעיה בסדום? אסור לשאול שאלות. אסור לפתוח את הראש, אסור לפתוח את העיניים, אסור לפתוח את הלב, אסור לפתוח את העיניים, כי לפתוח את העיניים זה לשאול. לשאול, אולי יש פה משהו? אולי יש עוד משהו שאנחנו עוד לא יודעים עליו? אולי יש משהו שצריך לשנות את הראש שלנו, את הלב שלנו, להתקדם אליו? לא, 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 לא. אתה מפריע לי בחיים. היראה מפריעה. העירה מטרידה, העירה רוצה רצון להבין, רוצה לחקור, להתבונן. עירה זה ההתבוננות, אומר הרמח"ל בתחילת מספר. מהותה של העירה זה ההתבוננות. אז תבין עירת השם. עירת השם היא חוכמה, היא קוראת לך להתבונן, היא קוראת לך להתעמק. לא, אל תפתח את העיניים, אל תתחיל, אל תסתכל על כלום. כי אם תתחיל להתבונן, תתחיל לשאול שאלות, מה ולמה ומה המשמעות, לא. אז בוודאי שמקים את כל תושבי סדום בסנוורים, והם לא רואים כלום, והילאו למצוא הפתח, הם מול... אין להם פתיחות, והילאו למצוא הפתח, אתם לא יכולים להיות, אתם הרסתם את הפתיחות שלכם, מחוסר יראה. כן. או, יש צחוק זלזול? צחוק זלזול צריך להיזהר. למשל, כשנולד כבר יצחק, ושרה רואה את הגר המצרי, את בנה של הגר המצרי, ישמעאל, מה עושה? מצחק. מה זה מצחק? תגיד לי, מה אתה כל היום רוצה להבין דברים בחיים שלך? כל היום צריך להתבונן ולהסתכל. יצחק הוא כולו בינה, הוא כולו התבוננות. יצחק הוא בן. הוא הבן בי הידיעה. בנך, בני, בן, תן לך בן. יצחק הוא כולו בן. הוא רוצה להבין, הוא רוצה להתבונן. תפסיק להתבונן כל כך הרבה, תפסיק לשאול שאלות, להתעמק, די, אין מה להתבונן, אין פה יותר מדי מה לראות בעולם, אין מה להבין פה, די. אתה הורס לי את החינוך, את ההתבוננות, את הלמידה, איך אפשר ללמוד ככה שנראה, לא יירש. בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. יש פה מאבק על מושג הבן. וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. כן, סליחה, מישהו רוצה לשאול. יופי, אז בוא נראה. מגיעים שלושה אנשים שלא, אנחנו לא יודעים מי הם, לא מכירים אותם. סתם שלושה אנשים. זה יפה לאהוב אותם, לכבד אותם, לעשות איתם חסד. ופתאום אחד מהשלושה אומר, איפה שרה? שם. אומר, עוד שנה שרה יולדת. אין דברים כאלו בעולם. אין דברים כאלו. את יצחק שרה בכלל. אין. אנחנו נער הייתי, גם זקנתי. לא ראיתי, אין דברים כאלו. שרה, בגיל 90. אגב, היא לא הראשונה שצוחקת. גם פרשת פרשת ולך לך. אברהם צוחק. תלך. ואז פתאום מתערב הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו דיבר אחד מהאנשים. פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב. ויאמר השם. מתערב פתאום בשיחה. אגב, זה הפעם הראשונה שהוא מתערב. מתחילת פרשת וירא. הקדוש ברוך הוא לא מתערב. שלושה אנשים. הם מבשרים, הם מדברים, אין זה. ופתאום שרה צוחק. פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. הקדוש ברוך הוא. למה זה צחקה שרה למור? היפלה מהשם דבר? אין לך יראה. מי שיש לו יראה, יש הרבה דברים נפלאים, יש הרבה סודות, יש הרבה דברים עליונים, תחת הראש, תחת הלב, תחת העיניים, תחת החוכמה, יש המון מה ללמוד ולהתבונן, יש הרבה דברים שאתה לא יודע עד היום, ותכחש שרה למור. לא צחק. אני לא צחקתי כלפיך, הקדוש ברוך הוא. אני צחקתי כי האנשים האלו, אבל עכשיו שאתה מדבר איתי, לא, כי יראה. יש לי יראה. אני לא צחקתי על דבריך, ריבונו של חס ושלום. כשהיה פה מישהו אמר, זה לא... אבל כשאתה אומר את זה, הקדוש ברוך הוא, משהו אחר. כי יראה. היראה זה עמידה מול הלא נודע מתוך רצון לנסות להבין אותו, לגדול אליו, להחכים אותו בכל התחומים של החיים, להיות בנים, להיות מבינים, להיות מתבוננים, להיות אנשי בינה. אם אין יראת אלוהים במקום הזה, אם אנשים פה לא מתבוננים, לא שואלים שאלות, לא בודקים את עצמם, לא מנסים לומר, אולי יש פה עוד דברים שלא ידענו ולא חשבנו, הם לא מקשיבים. אם אין למידה, והרגוני על דבר השני. אף אחד פה לא חושב, אף אחד לא שואל, אף אחד לא מתבונן, אין מושג של תשובה, אין מושג של חיפוש, אין דיונים, אין בירורים, אין כלום. הכל אטום פה. הכל סגור אצלכם בארץ פלישתים. אין לכם יראה. האדם הירא הוא אדם שיש לו אומץ. יש לו אומץ לשאול, להתעמק, לברר, ויכול להיות שזה יעשה לו מהפכות בחיים. וזה יכול להיות איזשהו שינויים מאוד גדולים. לגרום לו להתעמק, לגרום לו להחכים, לגרום לו להשתנות. הכל יכול להיות, הכל פתוח. מי שירא באמת, הוא אף פעם לא נעול, הוא אף פעם לא חושב שהוא כבר ידע הכל. הוא תמיד רוצה להבין. ויחר הדברים אלה והאלוהים ניסה את אברהם. מהו הניסיון? אברהם יודע כל כך הרבה. אברהם למד כל כך הרבה, התעמק כל כך הרבה, החכים כל כך הרבה. ופתאום הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, קח נא את בנך, את כל ההבנות שלך, את כל מה שהבנת, את כל מה שאתה חושב שהבנת, כל ההתבוננות שלך, ואני רוצה שתקריב את זה. הקורבן החשוב ביותר שאנחנו צריכים להקריב בחיים שלנו, זה את ההבנות שלנו. זאת יראה. להקריב את מה שהבנת. כדי להיות פתוחים, לשמוע ולקבל את מה ש... את ההבנה החדשה. זו הבנה יותר גדולה, יותר עמוקה. לא לזרוק חס ושלום. לברר. לברר, לשאול, להתעמק, לא לזרוק. אבל המוכנות. המוכנות הנפשית. זה היראה. זה שאדם מוכן לברר. מוכן לשמוע. מוכן לשמוע. הוא לא דוחה מראש. מי שאין לו יראה, אומר הרמח"ל, הוא ליצן. לץ. אל תוכח לץ. למה? הוא לא מוכן לשמוע בכם. אין, אין, אין. הוא מראש צוחק עליך. בבקשה. את כל ההבנה שלך, הרי יש לך כבר תפיסה מלאה, נכון? ברור לך מה התוכנית, נכון? מה זה, מי זה יצחק? זה כל התוכנית, נכון? הרי שנים לא היה לו ילד, עכשיו פתאום יש לך ילד, נכון? והוא אמור להיות מה? ביצחק יקרא לך זרה. וזאת התוכנית, הבנתי. ואני חי לאור התוכנית. שונות את כל. שונות את כל ההבנה שלי. כל התפיסה. זה הייתה, ככה הבנתי, זה מה הולך להיות עכשיו. לשנות את כל צורת החשיבה שלך, להיות פתוח עכשיו צורת חשיבה חדשה. יכול להיות שבכלל, מה שהבנת זה לא ההבנה הנכונה, זה הבנה חדשה, אחרת. הקורבן החשוב ביותר שכל אחד צריך להקריב זה קורבנה של היראה. כלומר, המוכנות שלנו לפתוח את המוח ואת הלב ואת האישיות להבנות עליונות יותר עמוקות יותר. לפעמים מהפכניות. זה נקרא אומץ. מהו הניסיון של אברהם? ניסיון האומץ. כן. לא לזרוק. להתבונן. לעיין. לברר. להסתכל עוד יותר לעומק. דבר שחשבתי שכבר הבנתי אותו, בוא נתבונן בו עוד פעם. יכול להיות שיש פה עומק נוסף. צורת חיים שכבר גיבשתי לעצמי, רגע, אולי יש מה לשנות בה. אולי יש מה להתבונן בצורת החיים שלי, בהתנהלות שלי, בבחירות החופשיות שלי. יש יתרון לבן, כי הבן הוא שואף. הבן שואף, וזה מה שקורה בפרשתנו. אברהם ויצחק הולכים. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני. ומי, מה עושה בן? שואל, זה תפקידו של בן. אוי ובוי אם הבן אינו יודע לשאול. זה תפקידה של הבינה. איה עשה לעולה. שאלה. איזה שאלה חשובה. אלוהים יראה לו עשה לעולה בן. בני. זו שאלה מאוד חשובה. גם אני מתלבט בה. אני מבין שאני פה צריך לפתוח את הראש לאיזו הנהגה אלוקית שאני לא יודע לאיפה היא תוליך אותנו. אלוהים פה מוליך אותנו לאיזושהי תובנה חדשה, ואני מבין שאני צריך ללכת בעקבותיו, כי משהו הולך להיפתח פה. אלוהים יראה לו עשה. הקדוש ברוך הוא הולך ללמד אותנו משהו חדש, שלא ידענו עד היום. מדיני. אנחנו שנינו באותה מקום. שנינו הולכים להעביר משהו. והלכו שניהם יחדיו. יש גמרא מאוד מוזרה במסכת שבת. פרק 12. גמרא אומרת ככה, שיש מילים שאפשר לקרוא אותם מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. זה ידוע. יש סוס, דוד, שמש, ישי, יש כל מיני מילים שאפשר לקרוא מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. זה אומנות כזאת. האבן עזרא היה גאון, האבן עזרא היה גאון בעברית וגאון זה. אבן עזרא יש לו משפט ארוך של שלוש שורות, שאפשר לקרוא את כל המשפט הזה מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. משהו תורף, גאוני כזה. אבל לא, אפשר לקרוא. אומרת הגמרא, יש לנו כמה דוגמאות למילים שאפשר לקרוא אותן מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף. הגמרא מביאה שלוש דוגמאות מוזרות מאוד. אחת הדוגמאות שהגמרא מביאה זה המילה נבוב. נבוב, מה זה נבוב בעברית? חלול, ריק. ואת הגמרא, הנה, זה מילה שאפשר לקרוא אותה מההתחלה לסוף, נבוב, וגם מהסוף להתחלה, שזה יוצא מה? בית וב בית נון. כשאתם מכירים כמובן את המילה הזאת, מה פירוש המילה? ברור לגמרא, כן, אפשר לקרוא אותה לסוף, אבל מה זה יפה? הסביר רב קוק בעין היה, שאם אתה קורא את המילה הזאת מהסוף להתחלה, יוצא לך בו בן. בו, בו זה בתוכו, נמצא מי? הבן. איפה נמצא הבן? במקום הנבוא. במקום שיש לך יראה. כלומר שאתה אומר, רגע, אני לא יודע. יש לי שאלה. אני קצת נבוא. נבוא במובן קצת, יש לי איזה חלל. אני מודה שאני לא יודע. זאת היראה. יש פה גודל, יש פה סודות. סוד השם ליראיו. אני יודע שאני קצת חלל בקרבי. יש לי פה מקום נבוב. שם, בו, במקום הזה, נמצא הבן. במקום הזה תיוולד הבנה. במקום הזה תיוולד ההתפתחות. במקום הזה נולד יצחק. נולד הרצון להבין. היראה מולידה את ההבנות. כן, בבקשה. זאת אומרת, שמה זה להבין? להבין זה אומר שאני מתחיל תהליך עכשיו. שאני עוד אבין. הסוד עוד לפניי. הגודל הוא לא פה. אני עוד אגיע אליו. אני עוד יצחק. אני עוד יגיע לשמחה. השמחה לפניי. האמת עוד לא התגלתה לי. אני אגיע אליה, אני אחקור אליה, אני אחתור אליה, אני עוד יצחק. מי שהיום צוחק, מזלזל. מי שאומר, יש לי יראה. אני יצחק. יש את חיל, יש את היראה. מי תתעלל? אישה יראת השם, מי תתעלל? תשחק ביום אחרות. לפי חז"ל, אשת חיל, מדרש תנחומה, זה שייך לפרשה הבאה, פרשת חיי שרה. המזמור אשת חיל זה ההספד שאברהם אמר על שרה. כך לפי המדרש תנחומה. אשת חיל זה ההספד של אברהם, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה ההספד? אשת חיל. זה משרה. אדמה, נפתח הראש, הכל, נפתחו עולם מושגים, הבנות חדשות נולדו לעולם, תפיסות חדשות, הכל, כל העולם השתנה. אז עכשיו, כל העולם מלא יראה עכשיו, וכל העולם מבין שמה שהבנו עד היום השתנה מהיום ואילך, ומה עכשיו נוצר לכולנו? נפתח לנו הראש. כל מי ששומע, מה קורה לו עכשיו? מה? לא יכול להיות. כן. זאת אומרת שמה שאני ידעת, חשבתי שאני יודע, אני לא יודע, יש פה סודות. זה סיבה לשמחה. זה סיבה לשמחה. על מה השמחה? שאנשים פותחים את הראש, שאנשים רוצים ללמוד, שאנשים רוצים להבין, שאנשים יודעים שיש פה סודות גדולים מהם. זה סיבה לשמוח. מה עצוב בעולם? שכולם אטומים. שהראש סתום, שהלב סתום, שאין מה ללמוד, שאין מה להקשיב. אתה בא לאנשים, לא יודעים, יודעים הכל, מזלזלים בכל מה שאתה אומר. אין להם צמאון. אין להם שאלות, אין להם סקרנות. אחרי המהפכה הזאת של לדעת יצחק, זה מהפכה עולמית. מה זה הדבר הזה? איפה נשמע כדבר הזה? הכל נפתח הראש לכולם. מה זה? ועדיין היו כאלו ליצנים. שאמרו, רשי, היו ליצני הדור אומרים, ואבי מלך, אם אתה ברא, תמיד יש את הליצן. לא, תסתכל מה קורה פה. שרה מניקה את כל הילדים בעולם. הניקה בנים שרה, איך היא, מה זה הדבר הזה? איך היא מניקה את כולם? מה זה להניק? תפתח את הראש. חוכמה חדשה, לבינה חדשה. תובנות חדשות, סודות. לא ידענו. מה זה הנהגת השם? מה זה תפילה? מה זה ביטחון בהשם? מה זה חסד? מה זה נס? מה זה טבע? המון דברים נפתחים. כשהסוד מבצבץ אליך, אפילו טיפה, נוצרת יראה. ואז רצון להבין, רצון לשמוע, לחקור, ללמוד. משהו גדול, התגלנו שיש גודל בעולם. אז זאת השמחה האמיתית של האנושות. אז האנושות באמת שמחה. כי היא לומדת, כי היא מחכימה, כי היא מתבוננת, ותשחק ליום אחר. יראת אלוהים זה הבסיס לכל הלמידה, יראת אלוהים זה השיא של כל הסיום. גם אחרי שלמדת את הכל, ואתה בן 137, ומה לא ראית בחיים שלך, אברהם, ואינו, עדיין יש לך עוד מה ללמוד. עדיין, התוכנית האלוקית, המחשבות האלוקיות עוד גדולות יותר. וזה הניסיון העצום. אתה ידעתי כי הרי לא כמעט. אתה מוכן להקריא את ההבנות שלך. והקרבה מאוד גדולה, שאדם מוכן להקריב את ההבנות שלו. חשבתי שזה רמוז באיזה גמרא בקידושין גם בפסחים. כתוב ששמעון האמסוני דרש את כל עתים שבתורה. דרש את כל העתים שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא ונעצר. נעצר. מה, עץ זה פעמים מה לרבות? איך אפשר לרבות משהו? ומה הוא עשה? חזר בו מכל מה שהוא דרש. אתם יודעים איזה אומץ לב צריך בשביל זה בחיים שלך? אחרי שדרשת את כל העתים שבתורה, לחזור בך. מה זה? מה משמעות לחזור בך? זה לא לזרוק לפח. לחזור בך זה להגיד, כנראה צריך הבנה יותר עמוקה. כנראה שההבנה שלי לא מספיק טובה. מתי הוא נעצר? ביראה. את הלשם את כפתירה. היראה היא המבוא להתבוננות. היראה היא מבוא להגיד, רגע, כנראה לא הבנתי מספיק נכון. כנראה צריך לחידוש יותר גדול לחדש. צריך להתבונן. כשם שקיבלת שכר על הדרישה, קיבלתי שכר על הדרישה, קיבלתי שכר על הפרישה. הפרישה הזאת היא לא יאוש. היא פתח, היא חלל, שמאפשר עכשיו לרבי עקיבא להיכנס. אם לא היה נוצר החלל הזה, בלי היראה הזאת, אז לא היו מעט מתעמקים, ומגלל שמתעמקים, מגלים עוד. כן, ואז הוא, אבל הוא לא הצליח. הוא אומר, יש לי משהו פה, אני צריך לפתוח את ה... צריך לחשוב מחדש פה על הכל. זה יצר יראה באוויר. יצר איזה שאלה. זאת אומרת, הוא מזמין את כולם להתעמק. הוא לא מוכן לקבל תשובה שטחית. אחר כך, טוב, יש פה טעות בגרסה, לא נורא, מישהו ישן פה, מישהו לא הבין, יש פה איזה, צריך לתקן. לא. צריך. יש פה שאלה אמיתית. היראה, אז היא מזמינה. היא מזמינה מאמץ, היא מזמינה עמל. ואז יבוא מישהו אמיץ. שניהם אמיצים. מי שפורש הוא אמיץ. מי שעכשיו נכנס לתוכו ומתעמק, הוא אומץ, הוא מגלה עומק חדש, תובנות חדשות, עם השלכות חדשות לחיים. יש לה הרבה משמעות עכשיו, מה אתה חושב שלא ביקירה? העירה זו אותה עמדת נפש שאנחנו עומדים מול גודל. מי שמשתמש, מי שיש לו תכונת העירה, תמיד יגדל. אומר הרמב״ם, מי האדם שהכי הגיע לחכמה העליונה ביותר, השגת אלוקים הגדולה ביותר, אשר עלינו, תמונת השם יביא. אומר הרמב״ם, בזכות מה? ככה בתחילת מורה נבוכים. בזכות מה זכה משה לתמונת השם יביא. ובפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו במעמד הסנה, משה רואה את ההתגלות. ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. מה זה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים? יש פה גודל. זה דורש ממני לשנות תפיסות. להיפתח לאט לאט. בושת הפנים הזאת היא כל כך חשובה. אני לא מדחיק את הגודל הזה, אני מבין שיש פה גודל. זה דורש ממני להתעלות. ויסתר משה פניו כי ירים מבית אל אלוהים, אומר הרמב״ם, בזכות זה זכה לתמונת השם יביט. בזכות ירא מהביט זכה לתמונת השם יביט. השורש לחוכמה זה היראה. ראשית דעת יראת השם. ראשית חוכמה יראת השם. דווקא מתוך יצחק אבינו, מתוך היראה האדירה הזאת, מתוך ההתבוננות הגדולה הזאת, יצמח יעקב אבינו. שהוא קולו דעת, תצמח תפארת של חוכמה, עומקים של חוכמה, גודל של חוכמה. כי תמיד היראה, ההבנה והבינה הזאת, היא השורש לכל המשך הצמיחה והגדילה של דעתנו. הכי חשוב שיהיה לכם הרבה שמחה ונחת, שהקב"ה יכול למלא משלות לבכם, ותעלו מעלה מעלה, תגדלו בתורה, מעשים טובים. Thank you.